בום בפריים, הפודקאסט של אתר תעשייה.
ברוכים הבאים לבום בפריים, הפודקאסט של אתר תעשייה. אנחנו משדרים אליכם מאולפני וייב בתל אביב. זה אולפנים ייעודיים להקלטת פודקאסטים, אז אם יש לכם משהו שיושב לכם על הלב ואתם חייבים לעשות עליו פודקאסט, זה המקום להגיע אליו. קצת על תעשייה. תעשייה זה האתר המרכזי לאנשי תוכן, הפקות וקריאייטיב, וכבר מ-2007 אפשר למצוא בו את העובדים והפרילנסרים של התעשייה, וכמובן עבודות ופרויקטים. אני גלי מאירי, המייסדת של אתר תעשייה, ואיתי טל גולדברג, יוצר, תסריטאי ובמאי לטלוויזיה וקולנוע.
שלום.
אז אני אציג את האורחים שלנו היום, שזאת דניאל דפני, היזמת והמייסדת של חברת פיץ', שהיא חברה לוידאו חכם לצוותי מרקטינג, ואחר כך תדבר על זה קצת יותר, הסבר מה זה אומר ו... האם זה בא להחליף את האורחים האנושיים או רק להעצים אותם. ויצחק גרבוז, שחבר משכבר הימים, לדעתי כבר בועחה 17 שנה מאז קשת, מקשת העליזים, שהיה עורך הראשי של קשת, נכון, עורך הוידאו הראשי, וגם עבד בחברת מג'יסטו שנקנתה על ידי וימאו, ועכשיו הוא בחברת פומבום.
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 כן,
שעושה משהו סופר מגניב, ובעצם שניהם אנשים שעברו מהתעשייה הקלאסית של לשבת בחדר עריכה ולחתוך קאטים ולשבת ליד בימאים לעולם של ההייטק. והיות שכולנו בסופו של דבר רוצים להביא פרנסה הביתה, אז היה לי חשוב שנפגוש היום את שניהם וקצת ניתן פה ראש על מה זה אומר בעצם. אז אשמח אם תתחילו לספר על עצמכם קצת. תתחיל.
אני אתחיל.
Ladies first.
בכיף. אני אוהבת להתחיל. כאילו, ממש אין לי התנגדות. אז אני אגיד שאני לעולם הוידאו נכנסתי בגיל מאוד צעיר. למדתי קולנוע בתיכון תל מיילין, אז שמה כבר התחיל הרומן. איך שסיימתי שם עברתי ליחידת הסרטה של דובר צהל. שם הייתי עורכת הוידאו של... אני אוהבת להגיד של הדובר. אני רוצה להאמין שהייתי עורכת הוידאו של הדובר. בפועל היו כמה אנשים בינינו, וכשסיימתי שם, אז תמיד צוחקים עליי במשפחה, שיום אחרי שסיימתי את הצבא, לקחתי את הפיקדון הצבאי שקיבלנו, ויום למחרת קניתי את עמדת העריכה הראשונה שלי, זה היה בזמנו כאילו סכום אסטרונומי.
באיזה שנה זה היה בערך?
אוי, הגזמת.
טוב, אז סליחה.
אולי, לא יודעת.
Don't ask a lady. מה שלא תגידי זה לא יהיה כמובן.
אולי 2008?
אוקיי. כאילו לא מזמן, מבחינתי זה שנה שעברה, אני כזאת עתיקה.
לא, אני, המוח שלי לא צלול כשזה נוגע למספרים ותאריכים.
אוקיי.
אבל נבדוק את זה אחרי זה.
אוקיי.
אז יצאתי ובאמת קניתי את עמדת העריכה הראשונה שלי, שמתי אותה כזה בחדר שלי, זה היה ממש דירת סטודיו קטנה כזאת של איזה 30 מטר, שמתי אותה זה, ואז ישבתי ואמרתי, טוב, מה עכשיו? מה עושים? ואז היו איזה כמה חודשים כזה שניסיתי באמת לקחת את כל מה שלמדתי בתיכון ואז בצבא, ולהתחיל לממש אותו כזה באזרחות. ולאט לאט צללתי באמת את הדרך. הייתי עורכת וידאו יותר מעשור, עם חברות, עבדתי עם חברות מאוד גדולות. אני לא אעשה נעים דרופינג, אבל באמת הגדולות בארץ.
למה לא לעשות נעים דרופינג?
כן, עבדתי עם דיסני ישראל ומייקרוסופט וסודה סטרים ואל על, ועשיתי קצת קמפיינים של בחירות, כמו שכולנו מאוד אוהבים, כי יש בשפע.
נכון.
עשיתי קצת קליפים כזה לטלוויזיה. האמת שאף פעם לא הגעתי ממש לטלוויזיה. הייתי יותר כזה פרילנסרית שעובדת עם צוותי השיווק. ובאמת, במעלה הדרך, פתאום שמתי לב שיש איזה משהו שאפשר להפוך אותו לטכנולוגי. אני ארחיב על זה בהמשך. אני אתן קודם לשותפי.
לא, אז יאללה, תספר קצת על פיץ', בטח.
אז ככל שבעצם עברו השנים, שמתי לב שיש ז'אנר מסוים של תכני וידאו, שבהם אני עושה איזה שהם רצף של פעולות שדי חוזרות על עצמן. זאת אומרת, מדובר על כל התכנים שהם תכנים יותר ורבליים, של אדם שיושב מול מצלמה ומעביר אינפורמציה. זה יכול להיות סרטוני טוטוריאלס והאו טוז וטיפים וכל מיני טוט לידרשיפ וידאוס וכאלה. ששם בעצם החשיבה שלי הייתה מאוד, מאוד פאטרנית. הייתי מבינה את התוכן ומתחילה לעשות איזושהי הבנה למה חשוב בקונטנט הזה, ואיך אני בעצם מדגישה אותו בצורה ויזואלית, כדי להעביר איזשהו מסר מאוד מאוד חזק ודינמי, וכמובן ברנדד לצופים של אותו סרטון. ככל שעבר הזמן, הבנתי שהחברות, יש להן קצת, הן קצת סטראגל עם זה, כי מצד אחד הן רוצות לייצר הרבה מאוד תכנים כאלה. אגב, ככל שעברו השנים, גם המרקטינג, השיווק המסורתי קצת התחלף בקונטנט מרקטינג, שכולנו מכירים אותו היום, ואז המשחק הוא נהיה משחק של כמות ואיכות. מצד שני, עורכי וידאו מקצועיים, אפטריסטים, שגם כוללים כמובן יכולות אפטר, מאוד מאוד יקרים. עכשיו, מהצד שלי, זו הייתה עבודה שהיא די פשוטה. אני זוכרת, עשיתי קורסים לאוניברסיטאות גדולות בארץ, כמה עשרות אלפי שקלים בחודש, על משהו שהיום הטכנולוגיה שלנו יודעת לעשות לגמרי לבד. כלומר, זה היה ממש משהו שחזר על עצמו. ושם התחלתי להבין שיכול להיות שיש פה משהו שאפשר ללמד טכנולוגיה לעשות במקומנו. לא כדי להחליף אותנו, אגב. אני תמיד הרגשתי שאנחנו כעורכי וידאו, הבינה שלנו והכישרון שלנו והניסיון שלנו צריך ללכת למה שבאמת צריך אותו. לוידאו קליפים ולדברים, לסרטי תדמית גדולים ולהפקות באמת היי קואליטי, ולא לתוכן של, של היום-יום.
כן.
וזהו. וככה התחלתי לעבוד על פיץ'.
והיום? ספרי קצת איפה היום פיץ' נמצאת.
אז אנחנו שנתיים וקצת אחרי אותו שלב שבו התחלתי לעבוד על הדבר הזה. אגב, התחלנו לעבוד על זה בדיוק בקורונה.
וואלה.
כל העולם עבר לדיגיטל, עבר לאונליין.
תזמון טוב.
כן, אני, כן, יש לי משהו עם תזמונים. כאילו, העולם נדם.
זו תכונה חשובה לאורך.
נכון. נכון. אבל זה, לא, למה זה היה קטע? כי סליחה כאילו על האוברשרינג, כן, אבל כשהתחילה הקורונה, פתאום לא הייתה עבודה. אני לא יודעת אם אתם זוכרים מה קרה בחודשים הראשונים. כל העסקים הקפיאו את תקציבי השיווק שלהם. לא היו עריכות, לא היה כלום. כולם משכו את העבודות שלהם חזרה. הייתי בזמנו גם פרילנסרית. ואז אמרתי, כאילו, טוב, גם ככה עכשיו מענקי קורונה. כאילו, נתחיל לעבוד על הדבר הזה. מה כבר יש לעשות כשאנחנו סגורים בבית? זהו. אז התחלתי לעבוד על זה עם שותף טכנולוגי. בעצם 8 חודשים אחר כך הוצאנו את גרסת הבטא הראשונה. התחלנו לגייס כספים עבור הדבר הזה, וזהו, אנחנו 2.5 כמעט אחרי.
גייסתם 12?
לא, גייסנו 8.3 מיליון דולר.
אוקיי.
סך הכל על פני השנתיים האלו.
זה סכומים כאילו שבתעשייה שלנו, כאילו אנשים חושבים, אוקיי, הייתי עושה 7 פיצ'רים ו3 סדרות ו4 דוקומנטרים, אבל בהייטק כאילו זה הסכומים בעצם של הגיוסים.
אני לא רוצה, זאת אומרת, כן, זה הרבה מאוד כסף.
כן.
כשאת שואלת אותי בנקודה הזו, זה כלום. אני צריכה הרבה יותר כדי להגיע.
נכון.
זה כאילו, זה הכל יחסי. אבל אני אגיד יותר מזה, אני חושבת שאחד הדברים דווקא, זה תעשיות מאוד שונות. באמת זה תעשיות מאוד שונות. זה פה אתה לומד איך קצת לנרמל את היצירה, כלומר להפוך אותה למשהו שהוא כמעט פס ייצורי כזה. בטכנולוגיה, הרי הטכנולוגיה, כל המטרה שלה היא לאפשר לך לייצר הרבה 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 באיכות כמה שיותר גבוהה, אבל ב-no time. ומה שבאמת בתעשיית הקולנוע, הטלוויזיה וכל מה שהזכרת רגע, פיצ'רים וכאלה, זה המטרה שם כל הזמן לחדש ולהיות מאוד מאוד יצירתיים. זה אגב בעיניי משהו שאני לא יודעת אם טכנולוגיה אי פעם תוכל להחליף. זה צריך לדבר על זה, אם כבר מדברים נכון. על הפער בין טכנולוגיה לבני אדם. ואני חושבת שצריך בהקשר הזה מידה של צניות, ואני אומרת, זה, מה שאנחנו עושים הוא מדהים בפני עצמו, אבל הוא לא מתקרב בכלל למה ש... עשיתי לעצמי צמרמורה. לא, כי בני אדם, אנחנו, בוא אנחנו, דבר מטורף.
כן.
אני חושב שצניות זה התכונה השנייה הכי חשובה לאורך אחרי תזמון.
נו, אז איך אני התקבלתי?
את האמת שאחד המרצים בכנס שיש לנו השבוע, במיטאפ, יאקי, אז הוא דיפר על זה שהוא נורא רצה לעשות הרצאה, אני לא יודעת אם הוא יעשה באמת ההרצאה הזאת, על ההבדל בין לכתוב להיט ללכתוב קלאסיקה. אוקיי? במוזיקה, כי הוא מוזיקאי. ואז הוא אמר, חשבתי שהמכונה לא יכולה לכתוב כאילו קלאסיקה, אבל אם אתה אומר לה, קחי את כל הלהיטים של הביטלס, ועכשיו תכתבי משהו שהוא לגמרי דיסרפטיב ולגמרי שונה, אבל באותו אז היא כן תייצר אולי משהו שהוא קלאסי, ואז בעצם זה קלקל לו את כל ההרצאה, כי הרעיון שלו היה שמכונה לא תוכל לעשות קלאסיקות, אבל ייתכן שהיא תוכל.
תראי, זה ילך ויתפתח, וזה לזה, לא צריך, אני לא חושבת שצריך להתנגד לזה, אני חושבת שזה באמת, אנחנו מגלים בעצמנו פתאום יכולות, או אולי אפילו סקילס חדשים, שכדאי לנו ללמוד, וכדאי להשתמש בדברים האלו. נכון. זה מביא אותנו בהכרח לגבולות שלא הכרנו, תמיד כשמדברים על האם טכנולוגיה מאיימת עלינו או מפחידה אותנו, אני לא שם כל כך. כאילו, אני באמת, את מסתכלת, כן.
לא, אני...
את בוחנת את התגובות שלי. וגם אותי מעניין לשמוע מה הוא חושב על זה. אבל זה לגמרי בעיניי פשוט מביא אותנו לרמות הרבה הרבה יותר גבוהות. אגב, מערכת החינוך, לדוגמה, אם היא תותאם לעולם החדש הזה. מה זה תסכיל? אנחנו נגדל פה ילדים שהם בכמה רמות מעל מה שהכרנו, כי אנחנו נדע להשתמש בכל כך הרבה משאבים שהיום יש לנו שלא היו בעבר, שזה פשוט מדהים.
זה נכון. ואתה, יצחק?
סיפורנו מתחיל, האישה ברמת גן, בשנות ה-70. כן, אני הולך הרבה יותר אחורה, אז כן, אני חושב ש... האישה בכיתה ב' הכרתי את חברי הטוב, שעד היום אנחנו חברים והתחלנו יחד, אז אני... חייבים אחד לשני את הקריירה, זה דוד אופק, במאי. יקר מאוד. ובעצם התחלנו גם ביסודי, אבל יותר מאוחר בתיכון, פשוט לעשות סרטים ביתיים, אז זה היה... פשוט גילינו שאנחנו אוהבים קולנוע. היינו נוסעים בקו 63 לסינמטק, ורואים סרטים וחוזרים, ועושים כל מיני אקספרימנטים סטודנטיאליים, עם צלמים כל מיני גרוטאות, ודברים כאלה... נורא משעממים, אבל זה נראה לנו נורא אמנותי. ובעצם התחלנו ככה לעשות את הצעדים הראשונים בעולם הקולנוע. בצבא התחלתי... השפעה גנטית, בקיצור. אני נפלתי מקורס טייס, אז מאז הוכרזתי כהשפעה גנטית. וכשהגעתי לאיזושהי יחידה שצילמה כל מיני דברים אצל שכננו, היה צריך איזה מישהו שהתנדב לערוך את זה. סחבק התנדב, שלחו אותו לקורס עריכה. And the rest is history, מה שנקרא. אז כן, אז קיבלתי RM440, שזה אחד הקטוקטים הראשונים שמזקנים בטח עוד יזהו. ובעצם התעסקתי בלערוך חומר מודיעיני. אבל בלילות הייתי מבריח את דוד לבסיס, היום מותר לגלות, והיינו עושים כל מיני אקספרימנטים, ממשיכים באקספרימנטים שלנו.
איך הצבא... אפשר לצפות בדברים האלה, האקספרימנטליים?
אני לא בטוח שכדאי. אבל... לא, האמת שדוד בדיוק שלח לי וואטסאפ, הוא גילה כמה קלטות אצל...
אוי, מצחיק.
באיזה זה, והוא הולך לדגדץ אותם, ו...
בקרוב צפו, ב...
צפו פגיעה, מה שנקרא.
יוטיוב הקרוב לביתכם.
כן, האמת שעשינו קליפ לטטו, ועשינו כל מיני דברים דווקא מאוד מחתרתיים, אבל נראה, אולי זה עוד יצא יום אחד.
נחמד.
בכל מקרה, אחרי הצבא התפצלו דרכנו, והפכנו להיות הנוער העובד והלומד. הוא הלך ללמוד בסם שפיגל, ואני הלכתי לעבוד.
לא למדת שם עם כל גוורדיית?
לא, אני הלכתי לעבוד.
אוקיי.
עשיתי ממש כמוך, הייתי פועל בניין במשך כמה חודשים.
ממש כמוך.
מה? לא, לא, אני אסביר רגע למה, לא, אני אסביר. בתקופתי...
אני הבנתי מה אמרת.
בתקופתי היה אפשר להיות עורך דרך זה שאתה נהיה מין חצי טכנאי, חצי משרת באיזה אולפן, סוחב קלטות, בטות, אפילו לא היה בטות.
דוגם. דוגם.
עוד לא היה דגימה. זהו, שזה עוד היה לפני עידן המחשבים. ואני לא רציתי, זה היה מסלול נורא איטי ונורא משעמם. הלכתי להיות פועל בניין, הרווחתי כסף, בכסף הזה שכרתי חדר עריכה, למדתי אותו, ונהייתי עורך במסלול המהיר יותר, ופשוט ישר נכנסתי לעולם העריכה. בהתחלה היינו עורכים, למשל, אני זוכר העבודה הראשונה שקיבלתי, היה באולפני וידאו סוניק, זה ממש מטר מפה, היה לתפור את הליינאפ של ערוץ המשפחה, כי עוד לא המציאו את הרובוט שידור, אז אורחים היו יושבים ואשכרה עורכים את התוכנית לפרומו, לפרומו השני, היה ליינאפים, היינו עורכים אותם.
וידאו סוניק זה JCS, לא?
זה נרכש על ידי JCS בהרבה אחרי, okay. אבל וידאו סוניק היה ברחוב פה ממש.
בישראליש, לא?
כן. עוד לפני זה, אבל הוא היה על בלוריה לפני, לא משנה. Okay. קיצור, היינו עורכים את הליינאפים של, של בזמנו היה מטב, תבל, שוב, אני מדבר על פרה-היסטוריה במושגים.
לא, לא, אבל אני יודעת,
כן, כן,
כאילו
אז,
בשמות.
בדיוק. אז זה התחיל משם, התעסקתי קצת בצילום, קצת בהפקה, קצת בעוד כמה דברים, עד שלאט לאט הבנתי, אוקיי, עריכה זה העניין. זה היה זמנים של מהפכה, כי זאת הייתה מהפכה, מה שנקרא פעם, עריכה אלקטרונית בערוץ אחד, קראו לה מקצוע הזה. עריכה אלקטרונית. אז היה ממש, המקצוע שלנו התחלק לקבוצת נשים שאז, סליחה ממש, אני במחילה גדולה, הם נראו לנו נורא סקנות, הם היו בנות 30 ומשהו, כי אנחנו היינו גברים בני 21, שרק רצו לשחק עם כפתורים ועם קבלים וכאלה, והם היו אורחות פילים. אז ככה נראה בערך התעשייה, כי המקצוע, עריכה הייתה מקצוע נשי, בייסיקלי.
אתה יודע שעד לא מזמן, כאילו עד שזה נהיה תאגיד השידור, אז ברשות השידור היה מפעיל והיה עורך. ואם העורכת הייתה רק מעזה לגעת במקלדת, היה בא מישהו מוועד העובדים ואסון.
בואי, מי עוד תרוצים לסגור את ערוץ אחד? יאללה.
זה היה פעם.
זה בטח גם עכשיו.
לא, עכשיו. אבל אז זה היה מפעיל ועורך.
כן.
והיא אומרת לו, תעשה קאט, והוא יעשה קאט.
כן.
עם האצבע.
אז כן, יש לי גם כל מיני כאלה, אבל נחסוך את זה מהמאזינים. בקיצור, זה היה מתקופה של מעבר, כי התחילו להיכנס הווידאו בקלטות, בקאטו-קאטים וכו', לאט לאט אייבי רולים, מה שנקרא אונליין, הזינו, אחר כך אבקס, מי שזוכר. בקיצור, היה צריך קצת יכולות של טייס, במובן של המון כפתוריאדה. כאילו לערוך היה קצת נהיה כפתוריאדה. והיה דור באמת שהיה בא מפילים יותר, והיה מין הפרדה בין שני הדורות. אני מאוד שמח שקצת מאוחר יותר נכנסו האבידים והמחשבים, באמת החזירו חזרה את הרב גוניות למקצוע העריכה, באמת קצת הורידו את ההפרדה הזאת, שהייתה מאוד מוזרה באיזשהו אופן, אם כי, ואני אגיד עוד פעם, בצער רב, בזכות אותה מהפכה שהיינו כמעט על טהרת הרוב הגברי, אני מדבר איתך על 89-91 כזה, המחירים של העריכה קפצו פלאים.
נכון, דיברנו על זה.
קיבלנו ודרשנו כסף, אני זוכר, סיפרתי לך פעם, אני אספר את זה ככה למאזינים, היה לנו ניסיון להקים איגוד אורחים, בשנת 90, אם אני לא טועה. באמת היינו שתי האוכלוסיות האלה, של נשים בנות 30 וגברים צעירים בני 21 שעוד לא יודעים כלום. ואז הם שאלו אותנו, תגידו, כל מה שמעניין אתכם זה כסף? אמרנו כן, ובזה נגמר האיגוד, כי אי אפשר היה לעבוד יחד, כי אותנו רק עניין כסף.
אז זה מאוד נשי ומאוד גברי, מה שציינת, לשני הצדדים.
לגמרי, אבל אני יכול להגיד שתוך כמה שנים, מקצוע עריכה נהיה מקצוע שלוקחים מאות דולרים למשמרת. כי דרשנו את זה בלי להתבלבל ובלי להתבייש.
מדהים.
ואני כן יכול להגיד שהיום, אני לא מכיר שיש, זאת אומרת, אני מקווה שאין, אבל אני חושב שמאז שעוד פעם נכנסו האבידים והכל ככה קצת אישרנו את העניינים, המקצוע הזה, אני מכיר אורחות נפלאות, מאלן ארנה, דרך whatever, כן? המון. באמת, שעושות חיל ומרוויחות טוב, ואני מקווה שבאמת נהיה אחלה מקצוע שוויוני.
אפשר לשאול שאלה?
תמיד.
אתה מרגיש שכאילו כשזה היה, איך קראת לזה?
כפתוריאדה.
כפתוריאדה. אתה מרגיש שזה היה יותר טכני? שכשהיה את המעבר הזה, פתאום נהיה איזשהו שחרור של משהו יותר יצירתי? כלומר, היה אפשר להתעסק יותר ביצירתיות של זה?
אני חושב שכן. אני חושב שאת צודקת לגמרי. כי היה משהו גם, תראי, כל אורחי הפילים, אורחות הפילים, הסתכלו עלינו בקטע של טוב, נו, אתם סתם טכנאים. מאיזשהו אופן, וכאילו לא מרגישים את החומר, ואתם עם הקלטות, והכל אלקטרוניקה וכפתורים. מצד שני, אני אגיד ככה, יש פה עוד מגמה אחרת, שזה ליניארי versus non-linear.
לגמרי.
זאת אומרת, זה הסיפור. תחשבו על זה, מי שקצת לא מכיר, זה קצת כמו לכתוב ספר במכונת כתיבה, לעומת מעבד תמלילים. כל האורחים בתקופתי, פלוס מינוס נגיד, 5 שנים, נועם וייסמן, זיכרונו לברכה, ייבדלו לחיים ארוכים, עידו מר חיים ויאיר וכולי, כן? בעצם היינו עורכים בטייפ טו טייפ, זאת אומרת, זה כמו בדאבל קסט, מי שערך בשנות ה-80 כן. פלייליסטים. זאת אומרת שכל קאט, אני צריך לחשוב 10 קאטים קדימה, בשביל לדעת מה אני עושה, בשביל לתכנן נכון.
כי אתה לא יכול לשתול בין לבין.
בוודאי, נכון. כי אין לי אינסרט. פעולת האינסרט לא הייתה וגם לא היה אנדו. אני יודע, זה נורא קשה לדמיין עולם בלי אנדו, אבל אין אנדו. עכשיו, אם עשיתי פשלה, או שהבמאי פתאום אומר, לא בא לי על השוט הזה. צריך הכל מההתחלה לפרק, להרכיב שוב.
אלוהים ישמור.
עכשיו, זה חינך את הדור שלי להיות אורחים מאוד אסטרטגיים, ומאוד זהירים, ומאוד לחשוב סיפורית. בגלל זה רוב הדור שלי הפך להיות מה שנקרא היום שם קצת מוזר, בימי העריכה, או יש כל מיני כינויים לדבר הזה, כי אנחנו מאוד חושבים אסטרטגיה. מצד שני, אנחנו מאוד לא טקטים. זאת אומרת, אני חושב שדווקא הדור הצעיר שגדל עם המקלדת ביד, עם האביד, עם האנדו, הם עושים דברים הרבה יותר משוגעים, הם פחות מפחדים, הם מעיזים הרבה יותר.
כי הכל בר תיקון.
בוודאי.
אפשר לשנות הכל.
אז הם רצים יותר מהר, האינטואיציות שלהם הן מדהימות, והם עושים דברים הרבה יותר מעניינים. אז אני חושב שיש פה
שילוב.
משהו נורא מעניין בבין דורי הזה.
ואז הגעת לקשת מתי, או שהיה עוד...
עשיתי כמה סיבובים, גם אני עשיתי סיבובים בפוליטיקה.
באמת?
כן, זה עולם מרתק, דרך אגב, אחד המרתקים, אני לא יודע אם שמיעת עבדת, אבל...
אני גם לא אגלה, בטח לא היום.
כולנו אחים, כולנו יהודים, הכל טוב.
מתי מתחילים? סתם, אני לא נדבר פה איזה.
כשנפסיק להקליט.
עשיתי כל מיני, נגיד, הדבר שאני ככה מאוד עניין, היה לי בתור ציון דרך, עשיתי ב-99 את הקמפיין של ברק.
וואו.
את קמפיין הניצחון הייתי מעורב בו, ברמת עריכה, ולמדתי המון, היו פתאום יועצים אמריקאים, פתאום פעם ראשונה נחשפתי לעולמות שאחר כך רק בעולמות ההייטק פגשתי אותם שוב, של Data-Driven Decision ו...
אסטרטגיה עמוקה.
אנשים האלה באו עם לפטופים, עם אקסל, אלוהים אדירים, ולא הבנתי מה הקשר בין עריכה לאקסל, בין החלטה לאקסל, בין דאטה שאוספים מהאנשים. זה היה מדהים. זה היה כמו לראות, לא יודע, כוכב אחר, ולמדנו מהם המון, ואני חייב להגיד שזה היה תהליך מרתק, לעבוד על הדבר הזה. בהמשך, התחלתי, עשיתי קצת פרסומות, דוקומנטרי, כל מיני כאלה, ואז באיזשהו שלב באמת קשרתי את גורלי עם עולם הטלוויזיה. אי שם ב-2006, אבי ניר שם לי שרשרת על הרגל.
נכון. אנחנו נפגשנו אז ב... כן, במסגרת הסדרה הדוקומנטרית זוגיות של נירית ירון.
כן.
נירית ירון היא בימי פרסומות אהובה.
אכן.
והיא... עשתה סדרה דוקומנטרית.
לקשת. כן.
לקשת. ואני הייתי המנהלת הפקה, וכך אנחנו... כן. ואחד הדברים שכאילו רצתי, שאלתי, אבל למה אתה לא עושה פרסומות? הוא אמר, אני בשבע הולך לילדים שלי, מוריד את הוואקום.
דרך אגב, עשיתי אותו. פרסומות גם תחת התנאים האלה. היו הרבה במה פרסומות כמו נירית ירון וכמו רם ברוך שכיבדו את זה. כן. המפיקים הבינו דווקא. שוב, היו כאלה שפחות איתים להם, סבבה, הכל טוב. כן. אבל כן, נכון.
אבל זה משהו, הקביעת גבולות הזאת, במיוחד בעולם של הטלוויזיה, שאתה כאילו נדרש הרבה פעמים להיות, כאילו להתאבד על ההפקה ולהישאר וסופי שבוע, ואני רואה כאילו אותי שהייתי או את בעלי, וזה, אני כאילו, אני מעריצה את זה, ועד היום זה בעיניי דוגמה.
אני אצטט, מה זה גדולים ממני, ענק ממני, למדתי את זה, זכיתי להיות בהרצאה שלי שהיה לבוביץ' בילדותי, בצעירותי. ובגדול ההרצאה שלו דיברה על ההבדל בין הצורך לערך. כלומר, יש לבן אדם צרכים ויש לו ערכים. צורך זה אני צריך להשתין. זה אתה לא יכול, אתה חייב, אתה צריך להשתין, אתה תשתין בסוף. אבל להגיד, אני צריך להישאר, אתה לא צריך, זה עניין של ערך. איזה ערכים אתה מנחס לעצמך? זאת אומרת, אם הערך שלי הוא לחזור לילדים בשעה מסוימת, אז זה ערך.
כן.
אין פה עניין של... וזה בדיוק מה שבן אדם צריך להבין. יש לו סט ערכים וסט של צרכים. וחשוב מאוד לדעת מה זה מה.
מדהים.
כן.
חשוב מאוד. ואז, ואז היית בקשת לדעתי.
ואז הייתי 9 שנים בקשת. יש על שמי כיסא בבית הדין בהג לפשישי טלוויזיה, כיסא של כבוד.
כן.
קחי אותי שרון, השגריר, כל הריאליטיז.
כל הפשעים כולם.
כן, כן, אני מודה באשמה. הייתי מעורב בהרבה מאוד דברים יפים ונפלאים, אבל באמת, קשת זה בית. את קשת אני ככה ביתם, הייתי מסלול לפני, כי ערכתי את המכרז לערוץ 2 בעצם. עוד ב-92, ומאז היינו באיזשהו סוג של און אנוף, ובאמת ב-2006 אבי, מה שנקרא, נתן הצעה, שאי אפשר סרב לה, והפכתי לו במשך 9 שנים שותף לכל פריים טיים שהיה בערך. פרלמנט, מסודרים, זה מצחיק שערכתי את מסודרים, לא ידעתי מה זה הייטק בכלל. ומסודרים היה מין, וואו, מה זה הדבר הזה בכלל?
על מה הם מדברים?
כן, על מה הם מדברים?
מה זה הגן עדן הזה?
זה עוד לא היה גן עדן, את יודעת מה? זה היה עוד... הם נורא הקדימו את זמנם, אני חייב להגיד.
זה מה שאני אומרת. במסודרים ראית את זה, ואמרת, מה זה הגן עדן הזה?
בדיוק.
זה לא מחובר כל כך...
מאוד הקדימו את זמנם.
כן.
קדימו את זמנם והתייחסו לדבר שלא קיים במציאות, אני חושבת, קצת.
מעבר ללא קיים.
תראה, זה היה קיים כבר, היה כבר ICQ, נגיד, וכאלה.
לא, 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 היא דיברה על הנקודה הזו, של אם הבנתי אותך נכון, של
האקזיט. לא, על זה שאתה עושה, כן, אתה עושה את האקזיט, זה לא שאני יודעת, כי מעולם לא עשיתי אקזיט, אבל הדרך ארוכה היא...
בדיוק, זה לא העניין.
רבה.
הרבה יותר גדול מזה.
כן, אז אני חושב שהם הקדימו את זמנם, אבל עדיין אני חושב שזה היה כיף נורא לערוך את זה. זהו, ואז ב-2014, אחרי שכבר באמת הייתי אחרי יצאת הצדיק ומונית הכסף ועונה זה ועונה כזאת, הגיעו אנשים מוזרים מנס ציונה והציעו לי להצטרף לסטארט-אפ שמתעסק בעריכה באמצעות בינה מלאכותית. התשובה המיידית לי הייתה, חברים, זה אופנסיב למקצוע שלי. מה זאת אומרת? מה פתאום? אבל הם התעקשו, ושמחתי מאוד שהם התעקשו. באמת עשיתי פיבוט בחיים שלי ושינוי מוחלט, והצטרפתי למג'יסטו, שזה באמת סטארט-אפ שהתעסק בעריכה אוטומטית באמצעות בינה מלאכותית. ולשמחתי ישבתי והייתי יושב עם אנשים מדהימים, אבל דוקטורים ממכון ויצמן, שפשוט מעניין אותם מה אני עושה באינטואיציה, איך עורכים סרטים. כל מיני החלטות שאת ואני לוקחים את יודעת, בצורה אינטואיטיבית, ולא תמיד יודעים אפילו להסביר למה. מה ההבדל בין ג'אמפ קאט טוב לג'אמפ קאט רע, נגיד? איך בכלל אומרים למכונה, מה זה ג'אמפ קאט טוב? מה זה ג'אמפ קאט רע? איך? אבל אתמול אמרת שזה לא טוב. אבל לא, זה לא טוב כי ככה, וזה טוב כי... פתאום צריך להסביר את כל הדברים שנורא נראים לנו טוב ולא טוב, ונורא ברורים לנו, בדיוק. אז זה היה תהליך מדהים, להביא הרבה מאוד ידע מאוד אינטואיטיבי וגם מקצועי מעולמות הטלוויזיה, קולנוע, עריכה, אל עולמות המכונה. ולאט לאט בנינו מכונה מאוד רובסטית שיודעת לקבל פוטאג' של אנשים ולפלוט סרט ארוך. ב-2019, לשמחתנו, וימו הגדולה בא לעשות מכרז בישראל, הם חיפשו גוף שייתן להם בעצם טכנולוגיית עריכה, כי הם רצו להתחיל לתת עריכה בעצמם כחלק מ-One Stop Shop, כן. לתת סרוויס של עריכה. בחרו בנו ונרכשנו על ידם. והפכנו להיות R&D Center של וימיו.
שזה עדיין קורה בעצם בארץ.
כן, זה עדיין קיים בישראל, זה היום באיזה פלטו. זאת אומרת, גם אני הגעתי למצב שאחרי 8 שנים, אוקיי, הבנו, עשינו, נחמד.
נקסט.
ונקסט.
ועכשיו אתה...
ולפני חצי שנה הצטרפתי לפומבום, חברה יקרה, קטנה, ממצב של לנהל 20 איש במחלקת קריאיטיב, אני בחברה של 20 איש, אבל לאט לאט גדלים ובונים צוות מחדש. ואנחנו מפעילים שירותי... capturing זה מילה אחת, אבל בעצם אנחנו מתעסקים ב-experience economy, בעצם כלכלת החוויה, ואנחנו מתעדים, אנחנו מתקינים מצלמות בפארקים, אטרקציות, מצפים, מוזיאונים וכולי, ובעצם מייצרים תוכן אוטומטי למבקרים, שהם יכולים לקבל אותו לפיד הדיגיטלי באפליקציה שלנו, וגם שם יש הרבה מאוד עריכה אוטומטית.
אוקיי. כאילו כמו שהיית קונה פעם,
זה בדיוק הדבר
שאנחנו באים... תמונה שלך באנקונדה שמתעלפת, אז עכשיו את קונה סרטון שלך מתעלפת באנקונדה.
בדיוק. באים להחליף את זה.
זה הבנתי. לא, יש לי עדיין את התמונה הזאת, שהיא אחת התמונות הקשות ביותר.
אז עכשיו תוכלי לראות.
באמת שאין בסאונד.
אז אנחנו רוצים לתת לך את זה ב-4K, 120 פריים פר
סקנד,
בסלו מושן.
זה בדיוק מה שבאתי לשאול, אם זה ב-HD, אם רואים ממש.
לגמרי.
כל הבאה והבאה.
לגמרי.
את הבן אדם מתפורר מבפנים, מפחד.
בדיוק. דרך אגב, המתקני עינויים איומים, אנחנו מתעסקים, זה מצחיק כל כך מה ש...
אני לא עולה על הסרט. מאז האנקונדה שראיתי איך אני נראית בתוך האירוע הזה, וגם שהרגשתי איך, אני לא עולה על הסרט.
אני בטעות עליתי פעם אחת, ורק כשזה התחיל לזוז, אני הבנתי על מה עליתי, ואני פשוט החזקתי ככה, ועצמתי עיניים כל הדרך, והתפללתי. פשוט התפללתי.
בטעות.
מכרו לי, אני לא זוכרת עם מי הייתי, והוא מכר לי שזה לא כזה... אני לא עולה על דברים כאלה בהגדרה. ומכרו לי את זה. אני לא זוכרת. פתאום מצאתי את עצמי באיזה חוויה.
אירוע. אז תכף נאתגר.
אני אאתגר אותך.
הנה, יאללה, קדימה, אתם לא צריכים אותנו. למה שלא... לא, אבל באמת, עצרנו, אוקיי, גמרנו את תחילת הקריירה והגענו אל תוך ההייטק.
יאללה.
אני אשאל את דניאל פה שאלה ש... קודם כל, אנחנו מכירות... בכלל מהעולם של הסטארט-אפים. אני עם הסטארט-אפ שלי שלאחרונה נסגר, תנצבו. ואני חושבת שיש משהו במסע של היזמות שהוא דורש הרבה מאוד תעצומות נפש, כוח נפשי ומלא יצירתיות. איך, כאילו, איך את רואה את המקום היצירתי שלך בתוך המהלך שאת עושה כאילו בסטארט-אפ?
למול הפרילנסריות של קודם, או...
גם זה, גם כאילו למצוא פתרונות שאולי אנשים שהם באים מתוך מקום אחר, שהוא יותר סכמטי, לא מוצאים אותם.
קודם כל, אני חושבת שיש מונח, את בטח מכירה אותו, שנקרא גם אתה, founder fit. יש את ה... זה לא רק הרעיון שאתה מביא איתו, זה גם מי אתה. זאת אומרת, האם אתה האדם הנכון לפתור את הבעיה? אני חושבת שאחד הדברים באמת שעזרו לי, מה שמתאר את היצירתיות והניסיונות לפתור איזושהי בעיה שהיא קיימת, היה כי הכרתי את השוק הזה מאוד מאוד טוב. כלומר, עשיתי אותו באמת כל כך הרבה שנים, הייתי בתוך הליבה של הדבר הזה, הראש שלי עבד כל כך הרבה, כאילו הייתי אוריינטד ללהבין איך אני פועלת חכם יותר כדי להרוויח יותר כסף בפחות זמן, אז נהייתי מאוד מאוד אפקטיבית. הגעתי למצב שהייתי עורכת, באמת, אבא שלי קינה את זה יום אחד, אמר לי, את עורכת מתוך שינה. זה כאילו, ובאמת, היו יוצאים דברים מאוד מאוד מוצלחים שרק הלך וגדל. אז הפאונדר פיט הזה גרם לי כל הזמן לחזור לשורש של הבעיה ולהבין איך הדרך הנכונה לפתור אותה. זה בקשר לפתרון הבעיות. תעצומות נפש, כן, רכבת הרים מטורפת. אני חושבת שאם יש משהו שאני יכולה להגיד שזו חוזקה שלי, אני אוהבת ליצור דברים from scratch. אז אני אהבתי לכתוב שירים כשהייתי קטנה ולהלחין את השירים שלי, ולצייר את הציורים שלי, ולערוך סרטים, שזה כמות אדירה של חומר גלם, ואז לייצר ממנו משהו. אחרי זה, זה פתאום מתפתח וגדל לכדי לבנות חברות. פיץ' זה הסטארט-אפ השני שלי. היה לי לפני כן מיזם בשם גיידול, שעבדתי עליו 3 שנים, יחד עם אבא שלי. הוא היה שותף שלי. הוא היה אפליקציית תיירות, שסיפקה, לא קשור לוידאו בכלל, סיפקנו בעצם המלצות למקומות וחוויות כשאתה מטייל בחול, מבוססות על המיקום שלך ועל העדפות האישיות שלך.
ומה זה, קרה איתו?
זה היה בית ספר, קודם כל זה היה בית ספר מטורף. אבא שלי הוא יזם אינטרנט הרבה מאוד שנים, וכשהתחלתי להקים את הדבר הזה איתו, פעם ראשונה שבעצם הבנתי מה זה לקחת רעיון שיש לי בראש, ולגרום לו אשכרה לקרות. מה קרה איתו? אבא שלי היה המנכ״ל, אני הייתי מרקטינג, באיזשהו שלב התחלנו, אנחנו מאוד דומים. הוא מאוד עקשן, הוא מאוד דעתן, הוא יודע מה הוא רוצה. אני מאוד עקשנית, אני
וואו,
מאוד
דעת. וואו, זה מאתגר לעבוד עם...
זה לא רק מאתגר, היו לנו החזון שלנו לחברה היה שונה.
אני רוצה להגיד שזה נשמע כמו סדרת טלוויזיה מעולה.
זה, אני, אבא שלי ואני פחות חשבנו שזה מעולה.
זאת הסיבה, זאת הסיבה, הקונפליקט.
תראו, זה היה מאוד מאוד מאתגר. לעבוד עם בן משפחה בהגדרה זה מאתגר, אבל כשאנחנו אשכרה אותו בן אדם, אבא שלי ואני, אני פשוט יותר מוקצנת ממנו. אני תמיד חשבתי טכנולוגיה וכמה שיותר לגייס כספים, לגדול מאוד מאוד מהר, הייתי all in בפנים, הוא קצת יותר שמרן.
את חשבת סטארט-אפ והוא חשב עסק.
אפילו, כן, הייתי אומרת אפילו, אני מקווה שהוא יסלח לי על זה, אבל אפילו תחביב קצת. במיינדסט, כי הוא לא עשה עוד הרבה מאוד דברים במקביל לזה, והיה לי קשה עם זה, היה לי קשה עם הקצב, היה לי קשה עם כמה רחוק אנחנו רואים את זה גדל. בשלב מסוים אמרתי לו, נתתי לו נשיקה, אמרתי לו, אני אוהבת אותך, אני שוכחת את כל הריבים שלנו, ואני מתקדמת קדימה. זה היה,
וככה... וזה נשאר החברה הזאת, או ש...
ואז באה הקורונה. שאני הקמתי את פיץ' בקורונה, וזה קיים,
לא היה תיירות. התיירות חוסלה לחלוטין.
היה שם אתגר, הייתה שם נקודה מאוד קשה. הוא עדיין ממשיך לתפעל את זה. זה עדיין קיים, אבל כמו שהוא רצה. זה קורה בממדים, ואיך שהוא ראה את זה תמיד קורה. אז רגע, התחלתי להגיד לך את זה לגבי הרעיון של לבנות דברים from scratch. אז אני חושבת שבאמת, אני חייבת להגיד לך, זה מאוד טבעי לי. אני מרגישה שאני עושה היום תפקיד, אגב, למנכ"ל חברה, שזו החברה הראשונה שאני עובדת בה בחיים. זאת אומרת, הייתי פרילנסרית כל החיים שלי. עבדתי לבד בחדר מול מחשב, מדי פעם באו צלמים קצת, ובמאים וכאלה, אבל עבדתי לבד.
כן.
פיץ' היא החברה הראשונה שאני עובדת בה, ופתאום להיות באיזושהי סיטואציה של הרבה מאוד אינטראקציה עם הרבה מאוד אנשים, שאמורים לקבל ממני איזושהי הכוונה, או זה חתיכת דבר מאתגר. אבל אני חייבת להגיד שאני מרגישה...
כמה עובדים יש בפיץ'?
היום אנחנו 18.
וואו, לא מעט.
לא מעט. כן, זה מביא איתו, את כל מה שזה מביא איתו, את כל הדרמות והפוליטיקות והדברים שאני עוד לומדת לגלות. אבל אני חייבת להגיד שאני מרגישה שעם כמה שקשה לי ומאוד מאוד מאתגר לי, זה המקום שלי. כאילו, אני חושבת שיש איזושהי צמיחה שעושים אותה. אני תמיד אוהבת להגיד שנכנסתי לנעליים מאוד מאוד גדולות, אבל אני מרגישה את עצמי לאט לאט גדלה לתוכן.
מדהים.
ופשוט כל הזמן עוד קצת גדלות, ועוד קצת, ועוד קצת. אבל זה מאוד, זה שלי, זה מאוד מתאים לי.
ודיברנו גם לפני שהתחלנו להקליט על זה, שבעצם אנחנו כאילו סוג של חותכת את הענף של הקולגות שלך. היה אנשים שהגיבו לזה, את הרגשת את זה באיזשהו אופן.
לא, זה תמיד עולה, כאילו עולה כשאלה, כי כן. זה מאוד מעניין בכלל, אני חושבת, אנחנו באיזה טיימינג כזה בזמן, בטיימליין, שבו אוהבים לנהל את השיח של כמה טכנולוגיה לוקחת את מה שאנחנו מסוגלים לייצר כבני אדם, וכמה זה בא להחליף אותנו ולהשתלט על העולם. אמרתי לך גם קודם, בשיחה שלנו קודם, אני חושבת שכל החוכמה היא להבין איך לקחת מהדבר הזה את כמה שיותר כדי להיות טובים יותר, כדי להיות מועצמים יותר. היום זה עובדה, אנחנו, יש ז'אנר מסוים של סרטים שלא חייבים מוח של אדם בפנים, לא חייבים. Haven't said that, זה גורם לנו לייצר תכנים שהם הרבה יותר מעניינים, סתם לדוגמה. הצ'אט GPT כותב לנו תכנים נהדרים, נכון? הוא עונה לנו על שאלות מצוינות, אבל מה תעשה עם זה? זה לגמרי שלך. אני כן חושבת שזה מחזיר אותנו כבני אדם לשורש של כמה יצירתיים אנחנו, כמה אסטרטגיים אנחנו. זה מאפשר לנו יכולות שלא היו לנו קודם.
כן.
זה צריך להבין, זה קטע מאוד מאוד חשוב. אנחנו אנשים שבסוף פעם סל היכולות שלנו היה מאוד מאוד קטן, היינו לומדים איזשהו מקצוע והולכים, היום אנחנו, יהיה הכל אפשרי, באמת כן. הכל אפשרי. אני חושבת שלשם צריך לקחת את זה.
גם התשומת לב של האנשים היא כאילו הולכת ומצטמצמת. אתה יכול, פעם היית יכול לראות סרט של שעה, היום אתה יכול לראות סרט, אני כאילו שאני מסתכלת על סרטון טיקטוק של 3 דקות, אני אומרת, מה זה, זה דוקומנטרי, אני מדפדפת אותו. מה זה 3 דקות? זה נורא ארוך. וגם כשנועם היה פה, בנועם שלב, שהוא עושה גם סרטונים לחברות, אז הוא אמר, פעם היית עושה באמת הסרטון שהמנכ״ל יושב במשרד, הוא אומר, היום זה כל דבר חוץ מזה, אנחנו קמים איתו בבוקר, הולכים איתו לגן של הילדים, כאילו כל ה... איך שהחברה מעבירה את עצמה החוצה,
את יודעת למה?
היא מאוד שונה.
אנחנו לא רוצים היום את הפורמליות הזו. כן. הרעיון של להכיר, סתם דוגמה, את פיץ', כן. את רוצה גם להכיר מי האנשים שהיום מוציאים את הדבר הזה לפועל. וזה נכון. לא אני, זה גם אני, אבל זה לא רק אני. כן. בלשון המעטה, זה כל אחד מהאנשים שלנו, הם בעצם נהיים סוג של שגרירים. עכשיו, אחד הדברים שאנחנו בפיץ' ממש ממש דוגלים, זה שחברות יתחילו לשים את העובדים שלהם בפרונט. ואגב, לא בהכרח לדבר על מה שהחברה עושה. כן. כל אחד מאנשי המקצוע שיש אצלכם בחברה, בהכרח מומחים בתחומם. ככה אני רוצה לפחות להאמין, שאתם מביאים את הטובים ביותר. כן. תנו להם לשבת מול המצלמה, לתת מהידע שלהם. זה קצת מתקשר לכל מה שקשור לסלף ברנדינג. היכולת של עובד לקחת ולשים את עצמו בפרונט, זה עובד לשני הצדדים. זה עובד לחברה מאוד מאוד טוב, כי היא בעצם מוציאה החוצה, מחברת יותר את הקהל, היא גורמת להרבה יותר אינגייג'מנט עם המותג שלהם. אבל מהצד השני, את יודעת כמה זה מעצים את העובד, שהוא יודע ומסוגל למצב את עצמו כמוביל בתחומו, וזה for life. זה לא רק כן. לחברה שהוא עובד עכשיו.
נכון.
זה win-win situation, ואנחנו מאוד מאוד מאמינים בזה. אנחנו מאמינים שזו המהפכה החדשה, שבכלל של עולם המרקטינג בכלל, הוא היום צמא לאותנטיות, הוא צמא לדברים שהם אמיתיים, שהם בגובה העיניים, שהם לא עשויים מדי, שאף אחד לא בא וסידר לי את השיער ועשה את ה... זה מצחיק, בדיוק עכשיו התראיינתי לאיזה כתבת בארצות הברית, והיא צילמה זום בשביל הפנימי שלה. אני עוד ככה מתרגלת את כל, את כל הסיפור הזה של להצטלם לכאלה דברים, אבל זה היה ממש פנימי, ובסוף ביקשתי ממנה כמו שביקשתי ממך, אני אשמח לקבל את הזום הפנימי הזה כדי להעביר אותו בפיץ', לראות מה יוצא. ובסוף העליתי פיסה של תוכן, שהאור מאחוריי היה על הפנים, כי היה שם חלון, ולא עשיתי שיער לפני כן, ולא התלבשתי מתאים ולא זה, אבל היה שם משהו בעיניים שלי, ובאיך כן. שדיברתי על המוצר המדהים הזה שפיתחנו, והיה שם משהו בהתרגשות הזו, וממש כתבתי על זה פוסט, שזה לא פיסת תוכן שהייתה עוברת שום דבר פעם, אבל יש משהו באותנטיות הזו, ובצורה שבה אנחנו היום נמצאים, מול המצלמה שהיא, תקשיבי, זה...
כאילו, אנחנו הופכים להיות אנושיים יותר, אבל מה שמאחורי הקלעים הוא בעצם כאילו מכונתי.
חד משמעית, כן. אבל יותר קל להתחבר אליך כמותג. יותר קל לך לבסס את עצמך כמותג, שהוא מותג אותנטי, שהוא מותג אמין, שכולנו, אנחנו לא מושלמים, לא תמיד האור יהיה מושלם, ולא תמיד כל הפרצוף שלי יראה, הכל בסדר. וזה חלק מזה בעיניי. אני חושבת שזה משהו ש... אגב, בטח הן בטלוויזיה וקולנוע, כי הכל כל כך עשוי. אני לא יודעת, אגב, אם שם אפשר לעשות את זה.
הם מאוד נוטים לשם בזמן האחרון.
אז וואו, זה מעניין לשמוע.
לא, אני חושב שרואים את זה בסדרות, זאת אומרת, תסתכלי על...
סגנון.
סדרות נראות היום הרבה פחות עשויות. הן נראות פחות מאופר ופחות... הכל נראה יותר אותנטי,
ושגם
הטלוויזיה מבינה את זה.
זה מדובר? זה ממש כאילו...
ודאי.
וואו.
אני אגיד לך יותר דבר, קרה מהפכה ב-4K, ברגע שהתחילו לשדר ב-4K, פתאום ראו את האיפור.
כן.
קרה בעיה פשוט טכנולוגית פשוטה, שפשוט ראו את הפודרה.
יו, זה מדהים. זה מטורף.
לא, באמת, זה... אבל בלי קשר, גם המגמה ש... את יודעת, אחרי... אנחנו יושבים שעתיים בטיקטוק ורואים אנשים לא מאופרים, וכמו שאת אומרת, מאוד אותנטיים. פתאום אני רגע פותח נטפליקס, אז יראה לי הכל מפלסטיק, אם זה לא יהיה איזשהו מתאם בין הדברים. אז אני לא אומר שטלוויזיה לגמרי שם, אבל היא מאוד תשמעי, תסתכלי על הלוטוס הלבן, או פאודה, או לא משנה, סדרות טובות שיש עכשיו, הן נראות הרבה יותר...
מלוכלכות.
מלוכלכות ואמיתיות, מה שהיו נראות לפני 10 שנים. חד משמעית.
זה מעניין.
זה חלק מהיופי בעיניי, הגלגול הזה.
כן. זה נכון, אני גם השתמשתי מלא במג'יסטו בשביל, כאילו יש משהו בזה שאתה מכניס איזשהו חומר גלם, ואז אתה מחכה כמה דקות, אז יוצא לך משהו מוכן. זה כאילו כמו העוגה שאתה מכניס אותה לתנור, ואתה אומר, איך היא תצא?
עוגת אלית, את אפית.
עוגת אלית, ואם זה לא יצא טוב, אני אעשה מחדש את
העוגה הזאת. אבל מה תיארת הרגע? זו הנקודה. מה תיארת הרגע? של איזה קסם קורה לך כשאת רואה את התוצר הסופי? נכון. למה את גאה בו כל כך?
כי הוא יצא מדהים, ואני כאילו עשיתי אותו, המורה עפה על זה, אבל זה הכל היה מכונה.
זה בדיוק העניין של טכנולוגיה בעיניי. טכנולוגיה בעיניי צריכה להפך, לגרום לנו להרגיש הרבה יותר טוב עם עצמנו.
מעצמים
ו... בדיוק, היא יודעת לגרום לנו לתחושות של, סליחה, קטרזיס כאילו מטורף, כי אתה פתאום, יש לך סט יכולות ששלשום לא היה לך אותו, אני לא גיליתי לצוות שלי, אבל אני היום עם צ'אט GPT כתבתי איזה, רצף של דברים, כן, מסרים שיווקים לאיזה קמפיין שזה, ותקשיב, זה פשוט עשה את זה, כאילו, זה עשה את זה מטורף. נכון. עכשיו, ברור שעשיתי את הטוויקים וזה, אבל פתאום אנחנו יכולים לעשות הכל. זה...
לא רק שאנחנו יכולים לעשות הכל, פתאום כולם יכולים לעשות. עריכה, בעצם, העריכה היום עוברת איזשהו סוג של שינוי מאוד מהותי בין זה שהיה לנו, אוקיי, את העריכת קאט-טו-קאט שדיברנו עליה בהתחלה, ואחר כך את העריכה הדיגיטלית הלא לינארית, והיום יש בכלל הרבה פונקציות שמאפשרות לך עריכה בלי בכלל בן אדם באמצע. זאת אומרת, אתה מקבל איזשהו סוג של מוצר מוגמר, שזה מה שעשיתם במג'יסטו.
כן, מג'יסטו נועדה להנגיש את עולמות העריכה ויצירת הוידאו לאנשים שהם באמת לא מעוניינים ללמוד אותם, ולעסקים קטנים שצריכים לייצר וידאו לעצמם, ובעצם אין מספיק עורכי וידאו על כדור הארץ בשביל גם אם ירצו להעסיק אותם, פשוט לא יקרה. אז יש באמת רצון ליצור אוטומציות כאלה ואחרות של יצירת וידאו. אנחנו רואים את הטרנד הזה דרך אגב בעוד בהמון המון שדות קריאטיביים היום, אוטומציה של קופי ואוטומציה של גרפיקה, כמו קנווה וכו' וכו'. אוטומציה הזאת היא טובה, אם כי יש לה את המגבלות שלה, היא עדיין מאוד אוטומציה. זאת אומרת, כדרכה כן, היא מייצרת שטנצים מאוד מאוד מובנים מראש, מאוד חוזרים על עצמם, וגם אם יש, את יודעת, המון וריאציות בסופו של דבר, את מוצאת עצמך בסוג של פשרה. עכשיו, זה טרייד-אוף. את אומרת, אוקיי, אני לא אקבל בדיוק מה שאני רוצה, אבל אני מקבלת את זה מהר, בזול ובסקייל. נכון. שזה בדיוק מה שהמוצרים האלה מנסים לעשות, וזה סבבה. יש לזה מקום, יש לזה שוק. זה לגיטימי לחלוטין. אני חד משמעית מוכן לשכנע כל עורך וידאו וכל קולגה שאנחנו לא לוקחים לאף אחד את העבודה. זאת אומרת, אני לא מכיר סרט רציני שהיה צריך באמת עורך, שלא לקחו עורך כי הלכו לאיזה אחד מאותם מוצרים אוטומטיים.
כן,
זה פשוט נכון. עוד רובד, זה לא באמת, את יודעת מה, אולי בסגמנט, לא יודע מה, סרטי בר מצווה מסוימים, כן, שמה, אבל בואי, זה...
נכון, יותר הסבתות לא משלמות יותר לאורך, אלא...
נניח,
נותנות
כן.
נותנות לנכד לעבוד עם המג'יסט.
לא נראה לי מישהו מתאבל על הסגמנט הזה במיוחד, אבל בסדר.
אבל השאלה אם באמת יש לזה איזושהי השפעה על איך האורחים תופסים את עצמם, האם האורח, נגיד, אם אנחנו מסתכלים על העולמות של הבינה המלאכותית היום, אוקיי? שיש כל כך הרבה שבסופו של דבר, כמו שמתי מריאנסקי תמיד אומר, היוצר הופך להיות עוצר. בעצם במקום ליצור את היצירה, אתה צריך לבחור אותה.
אז מתי הוא איש יקר ומדהים, ואני אפילו חבר במידה מסוימת, והוא צודק, אם כי לי יש פרשנות טיפה אחרת. אני חושב שהבינה המלאכותית הופכת להיות הקו-פיילוט שלנו. זאת אומרת, איש קריאיטיב שידע לאמץ את הבינה המלאכותית כקו-פיילוט, כאותו עוזר עריכה, עוד פעם במקצוע של עריכה, זה עוזר עריכה נפלא. זה לא באמת מתחרה, זה לא בא להחליף. אני חושב שמי שמסתכל נגיד על סט המוצרים שאדובי מוציאה, כל האדובי קריאיטיב, כל המשפחת כלים, יכול לראות איזה שיפט הם עשו נגיד בשנתיים שלוש האחרונות, ממצב של באמת כלים מאוד ידניים עם המון המון אופציות ידניות, למצב שהיום כמעט בכל מניו מתחבא פיצ'ר של בינה מלאכותית. ולא בקטע שהם צועקים זאת בינה מלאכותית, זה פשוט חלק מהווייב של העבודה.
כמו זה... מה, לדוגמה?
אני יכול להגיד למשל שכל בן אדם שלמד גרפיקה ולמד מה שפעם קראו לזה לצרוב, זה כן. בעצם לקחת אובייקט ולהפריד אותו מהרקע שלו.
כן.
אז עד לפני שנה וחצי נגיד, זה הדבר שבאמת מלאכה סופר מייגעת ומשעממת, שכל גרפיקאי מתחיל להם נאלץ להתמודד איתה.
לגרז.
כן, והיום זה לגמרי באזורים של הבינה המלאכותית, יצאו גרסאות 1, 2, 3, בהתחלה זה עוד קצת זייף, היום זה פשוט, 99% מהמקרים זה פשוט מושלם, כן. וגם אני יכול לעשות איזה כמה adjustment קטנים, אבל היום אני מוצא את עצמי, נגיד, שאני פותח פוטושופ, 99% מהפעמים, אומר לבינה המלאכותית, קדימה, תעיפי את הרקע, הופה, זה קורה, ממשיך הלאה, זאת אומרת, יש לי אחלה קופיילוט, זה לגמרי שם.
כן.
עכשיו, לאט לאט הם הוסיפו את זה כעוד ועוד כפתורים, וכל מי שקצת מתעסק ויש לו סבלנות להיכנס לכל הקטנטנות וכל התת-מניואים, אז אפשר לגלות המון מקומות. הם למשל עשו עכשיו Sky Replacement, למשל.
וואלה.
שזה סאבסט של ה-Background Removal, אבל זה רשת ספציפית שמאומנת לגלות את השמיים בשוט, ולהחליף אותם באופן כל כך ריאליסטי, שלא תזהי שזה לא השמיים המקוריים. שוב, זה לא משהו שאי אפשר לעשות בפוטושופ דקה לפני.
כן.
פשוט היה צריך להשקיע בזה, זה שעתיים עבודה, והרבה מאוד מאמץ אנושי.
כן.
על משהו שהוא תכלס, וואלה, עדיף בעצם שיהיה אוטומטי. ותני לי להתמקד בקריאייטיב ולא במכניזם הכל כך תרחני של, אוקיי, בואו נחליף את השמיים עכשיו.
זאת אומרת שהאורחים לא ייפגעו מזה שיש כלים שהם אוטומטיים.
אני יכול להגיד בפרימייר למשל, מוסיפו פיצ'ר נורא פשוט ונורא מטומטם, אבל הוא כאילו נשמע מטומטם, אבל הרבה פעמים נגיד שהיינו אורחים פרומואים, היינו מקבלים מאסטר של הסדרה, או כן. כמה פרקים. בדרך כלל מקבלים פרק או שניים, ואומרים, אוקיי, תעשו פרומו. עכשיו, כשמקבלים פרק שהוא כבר, לא תמיד זכינו לקבל את הפרקים מהאביד, אז לא תמיד עלינו את כל הקאטים פתוחים. היינו מקבלים בעצם פיסת וידאו של שעה, או של חצי שעה.
כן.
עכשיו, זה נורא קשה להתמודד עם זה על הטיימליין, אז צריך לפרק את זה לקאטים שלו. ופעם זה היה ממש משימה מייגעת להתעסק עם זה, והיום יש בינה מלאכותית שרצה על כל החומר גלם, ומפלטת אותו לקאטים, היא מזהה את הקאטים.
כאילו reverse engineering.
כן, ופתאום אני מקבל, עכשיו, לא יהיה לי טרים, לא יהיה לי את השוליים של השוטים שאין לי.
כן,
ברור. זה נכון. אבל עדיין אני יכול לראות איפה העריכה צפופה, איפה היא לא צפופה, מה קורה שם. וזה סתם דוגמה פשוטה לאיזה פיצ'ר קטנצ'יק ש... וואלק, מה זה מקצר לי את הזמנים, עושה לי טוב בחיים.
נכון. גם הוציא את הטקסט היום, הבנתי, באביד, שאתה יכול...
כן, כן, תמלולים, חופשי, שוב, אין זה כמעט סוף.
כן.
אז אני חייב לספר שכשהייתי מרצה מטעם, כשהייתי במג'יסטו לפני כמה שנים, תמיד היה קם החוכמולוג הקבוע ואומר, אתה תיקח לכולנו את העבודה, והייתי מנסה להסביר בנימוס שלא ממש, זה גם לא האינטרס שלנו. היום אני באמת לא מאמין שמישהו יכול לחשוב את זה. זאת אומרת, אין פה שום... זה כל כך לא שם.
זאת אומרת, אבל האורך היום הופך, או כאילו נשאר בעצם את השכבת טופ של העבודה בעצם, של כן. לעשות עבודה שהיא סיפורית, שזה בעצם כאילו מחזיר אותנו למה שהתחלנו בו, שפעם האורך היה צריך להיות הרבה יותר סטורי טלר, הרבה יותר במאי.
חד משמעית.
והיום כאילו אנחנו סוג של חוזרים עם הגלגל לשם, שבעצם כן. בגלל שהכל כל כך טכני, אז עכשיו אני צריך בעצם להיות גאון בלספר את הסיפור.
כן, אני חושב שעוד פעם, העורך מתפנה ליותר לאסטרטגיה ופחות לטקטיקה.
גם מסקרן אותי ברמה הזאת, אם אנחנו מסתכלים על כל אופן צריכת המדיה היום, שאנחנו מסתכלים בטיקטוקים, אוקיי? או ברילים באינסטגרם, ובעצם תוכן שאנשים מתחילים להתרגל לצרוך תוכן נורא נורא קצר. איך זה משנה, גם אם אני נכנסת כאילו לתוך סדרה, שאני צריכה לעשות 30 דקות פרק, איך זה משנה היום את האופן שעורך צריך להתייחס לדבר הזה?
אני חושב שיש בזה, את מאוד צודקת, ויש בזה באמת אתגר, כי המון המון קונבנציות קולנועיות שכולם למדו בבתי ספר קולנוע, או בסתם מלהסתכל לסרטים קלאסיים, שאפילו, את יודעת, מה זה קלאסיקה? גם תסתכלי על סרטים אפילו בשנת 2000, נגיד 2000 עד 2005 אפילו, דברים היו חתוכים אחרת, הקצבים היו אחרים, וכן, אנחנו לומדים היום לקמפרס סיפורים לשניות בודדות, ויותר מזה גם שוברים את הפרדיגמה של מתחילים לאט, ואז השיא הוא בסוף, ומטפסים אל הקליימקס לאט לאט, כמו שפעם סיפורים היו נכתבים, אז אם תסתכלי על כל סרטון טיק טוק ממוצע, הם קודם כל נותנים לך את הפאנץ' בהתחלה.
נכון.
כדי שבכלל תישארי. אחרי זה מתחילים מההתחלה לספר לך את הסיפור. זאת אומרת, יש פה איזה מין מהפך מחשבתי באיך לספר את הסיפור מראש, איך הנרטיב בכלל קיים. יותר מזה, את יכולת לראות שהתחיל טרנד של כבר לא מזמן, אבל הוא כבר קיים ומבוסס, שעושים טריילר לטריילר. זאת אומרת, אפילו בטריילר שהוא בעצם תקציר של הסרט, אמור כולו לתזר אותך, יש שלוש שניות של מין טריילר לטריילר שנותן איזה מין טק 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 טק, מלא 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 קאטים, ואז מתחיל הטריילר האיטי של הזמן נצח של דקה וחצי נגיד.
כן.
זאת אומרת, אפילו
ממש
זה...
ממש סרט דוקומנטרי דקה וחצי.
ממש ככה.
תשמע, יש טיק טוקים שאני רואה שלוש דקות, אני אומר, די, זה דוקו, אין לי זמן לזה. כן. תודה, יצחק, ותודה, דניאל, ותודה, טל. דיברת כל כך הרבה בפרק הזה, יאו.
אכלתי שאפסיק לדבר פה. האמת היא שבאמת התענגתי לשמוע אתכם.
אנחנו לא נגיד לך שהג'נרייטיב היה החליף אותך.
שאני אנסה.
בקרוב יעמוד שם, הולוגרמה תעמוד שם במקום טל.
ממש ככה.
נשמע נוח, אני אהיה בבית, אבשל משהו נחמד.
תודה רבה.
תודה.
בום בפריים, הפודקאסט של אתר תעשייה.